טוב, בואו נעשה סדר קודם כל במסגרת הבסיסית של פת הבאה וכיסנים. כן, ראינו שפת הבאה וכיסנים בסוגיה נראה שעצם שמה מלמד על המורכבות של הסיפור הזה. מצד אחד הוא פת, ובתור פת יש לו תכונה שהוא יכול להסביע ולאחל כמרכז הסעודה. מצד שני, הכיסנים שבו, מה הם עושים? הם דוחים אותו לסוף הסעודה, והם נאכלים דווקא כשאתה שבע. אז הם לא נאכלים לסוף, אבל הם נאכלים למתיקות. וכאן מה שעלה בסוגיה שראינו, השאלה איך להתייחס לפת הבאה בכיסנים. לפי מסורת הבבלי, וראינו שזה רק בבבלי השאלה הזאת עולה, כי למקורות ארץ ישראל השאלה היחידה שראינו היא, האם פת הבאה בכיסנים היא כלולה חלק מהסעודה או לא חלק מהסעודה? לא, זה בבבלי, הברייתא של רבי מונא היא, מה מברכים עליו? אם מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ, או בגמרא לא כתוב בשום מקום מה האלטרנטיבה, לפחות ראשונים מהבורא עולם שאלטרנטיבה היא בורא מיניהם זונות. זה חלק מהתפיסה הכוללת של הבבלי, שבורא מיניהם זונות יכול להיות ברכה שהיא ללחם מינוס. היא תת המוציא לחם מן הארץ. וכאן ראינו שהגמרא במבית עמוד א' היא קובעת ככה, אם קובעים עליו סעודה אז מברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ, כי אז הוא מתפקד כפת, ואם לא קובעים עליו סעודה אז הוא מברכים עליו בורא מיניהם מזונות. שראינו כאן בפעם קודמת מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים לגבי ברכה לאחריה. כן. ראינו שרש"י אומר שזה דומה למודל של אורז ודוחן, שיבוכו לפניו בורא מיניהם זונות ולאחריו רש"י לא ולא כלום, אבל היות ובאורז ודוחן אבל לא כלום של הבבלי הוא בורא נפשות, מסתבר שבורא נפשות גם על פת הבאה בכיסנים. כן, עמדנו על הפער המושגי הלמדני בין אורז ודוחן לבין פת הבאה בכיסנים. אני הלמדנית הייתי אומר שהם ממש הפוכים אחד מהשני, שאורז ודוחן מסביעים אבל הם לא זוכים לברכה האחרונה, כי הם אינם משפחה של ארץ ישראל, ולפת הבאה בכיסנים היא לא מסביעה, כי אתה כבר שבע. לפת הבאה בכיסנים היא דווקא אכילת המתיקות, אבל היא תזכה בברכה לאחריה, בגלל שהיא שפחה של הארץ. אבל בוא נגח, למדני זה לא אותו מודל. מה שצריך לומר ברש"י, למה הוא לא זוכה לברכה אחת לאחריה, כי רש"י כנראה ראה לנגד עיניו לא רק את נושא שפחה של הארץ, אלא את נושא הסובה. ופת הבאה בכיסנים הוא בהגדרה אכילה שלא נועדה להסביע, ולכן היא לא זוכה לברכה אחת מעין שלוש, שהיא מעין ברכת המזון שדורשת בבסיס איזשהו וסבתא. ראינו שתוספות חולקים על זה, תוספות סוברים שמברכים ברכה אחת מעין שלוש אחרי אכילת פת הבאה בכיסנים, ותוספות דורשים סימטריה, נושא הסימטריה בין הברכה לפניה ואחריה. ראינו אותה בעוד הקשרים.
יום ששמעתי את זה משהו דיברנו, אמרתי לך שיש לו דעה על הלחמים שמקבלים במטוס, שמחים עליהם באמת בורא מיניהם מזונות. ככה הוא אמר לי. אז שאלתי אותו למה, כי כבר בישיבה אמרנו שלא ככה. והוא הסביר שדעתו, פת הבאה בכיסנים, זה לא מדבר על משהו שירד מהמדרגה של המוציא, אלא שזה מדבר על משהו שעוד לא העלית אותו למדרגה של המוציא, כי המוציא צריך ללכת לצריך לעשות משהו מיוחד, כמו שיין מיוחד. הוא אומר שאם הוספת משהו מתוק והפכת את זה להיות מין כינוח, כאילו עוד לא העלית אותו לעניין של המוצי, והדרך היחידה שאתה יכול להעלות אותו להיות משהו מיוחד כמו המוצי זה לאכול שיעור של קביעות סעודה.
Okay.
ולכן זה דומה לאורז ודוחן, כי אורז ודוחן הם גם משהו שלא העלית אותם מספיק למיוחדות של המוצי.
זה אולי תלוי בשאלה גם מה ההגדרה של פת הבאה בכיסנים. עוד לא עסקנו בשאלה מה זה פת הבאה בכיסנים. בסדר, הגמרא אומרת פת הבאה בכיסנים, ומה זה? ושנית, זה גם תלוי בשאלה שהראשונים נחלקו עליה במפורש. האם פת הבאה בכיסנים היא באופן בסיסי לחם שלא מברכים עליו המוציא? ואז מה שאתה אומר בשם הרב הזה הוא... או האם פת הבאה בכיסנים היא לא לחם שבאמצעות קביעות סעודה, אני יכול להעלות אותו. בסדר, אבל אני מציע קצת היום נשלים את המסגרת של המושגים, ואז נגיע למקרים הפרטיים במעשים.
גם מתוך מה שהוא עולה, של השאלה מה זה קביעת סעודה. כי איך שהרב הזה מבין, הוא מבין שזה לא קביעת סעודה, כיוון שזה לא המנה העיקרית. מצד שני, זה כן, הוא כן עשה עכשיו אוכל צהריים עם הלחם, אז זה שאלה...
נכון. ואני ככה גם במטוס, כל הסיבה שנותנים את הלחמניה של המזונות היא כאילו מצד אחד רוצים לספק לך לחם יחד עם הסעודה, אבל מי שלא קונה את הסליחה, אתה לא מזמין את ה-special kosher, המכון ה-special kosher, כן? כרגע לא חשוב מה הקריטריונים שהופכים אותו, כי אף פעם לא הבנתי מה בדיוק הם חושבים שהופך דבר ליותר קשר מדבר אחר. אבל הרי מי שלא מזמין ספשייל קושר מקבל בייגל או לחמניה שימויצי. כלומר, בתפיסה הבסיסית שלהם, מה התפקוד או לשם מה אני מביא את הלחמניה בארוחה, ואני רוצה לתת לך הלחמניה, אז למה שמים בפנים את כל המי פירות וזה, שופכים אותו לפת דבר וכיסנים? כי לא רוצים שתקום ותפריע לדיילות, כי אחד מהדברים החשובים במטוס זה שכל הזמן תשב, כי זה מפריע לצוות שאתה מטייל והולך, כל הזמן הם עסוקים לתת לך מוצץ, אם אתם חוויתם טיסות, זה לחלק את הקרקרים הקטנים עם הכוס שתייה, ואז כאילו כל המטוס מושבת לשעה בערך, והסרטים, כל הדברים האלה. זה ממש כאילו, אם אני עוד לפני ששאלנו מה זה הכפיות סעודה, ברור שמי שנותן את זה חושב שזה מרכז של סעודה, ברור, כל הסיבה שהוא הופך אותו מלאכותית למזונות הוא כי הוא לא רוצה שתיטול ידיים, זאת הסיבה, כי זה מעצבן אותו שאתה תקום וזה. לכן בעיניי, אם אתה שואל אותי, אמרת אותו רב, אז גם אני סתם איזה רב אחד אומר, לי כמעט ברור שהלחמניות האלה הן ממש כפיות סעודה ברמה הכי פשוטה. מי שזה פחות שאלה, יותר שאלה של קביעות סעודה, זה לא שבאמת עוגות, בנות האחרונות, עוגות שמרים. כלומר, פיצה גם, עוד לפני, אני מראה לקחת אותה נשא. אנשים אוכלים פיצה כי זה ארוחת צהריים שלהם.
מה
קביעות סעודה? אז זה, ממש, כאילו לא צריך כאן לדעתי להסתבך במה זה קביעות סעודה. אוקיי, אז בואו נגיע לזה. עכשיו, בכל מקרה, זה היה המסגרת שראינו עד עכשיו. שרק כדי להשלים את המסגרת הבסיסית בראשונים, הניסוח של הריף הוא ניסוח שנראה לי ממש מופלא. של הריף בלמד עמוד א' בדפי הריף, אז הריף אומר ככה, ומסקנה, איך דאכלי בתורת כיסנין, בתחילה מברך בורא מיני מזונות ולבסוף ולא כלום, ואיך דאכילה בתורת קביעותה, מברך עליה מוציא בשלוש ברכות. תראו את הלשון המדהימה, אז בעצם הבנתי נכון את הריב, הריב לוקח את הביטוי פת הבאה בכיסנים, והוא אומר מה בעצם השאלה, על מי אתה מכוון, או מי ממכוון את האכילה שלך, אם הפנים שלך לכיסנים, אז הוא מזונות, אם הפנים שלך לקביעות, מה זה קביעות? זה הפת, אז מה הברכה שאתה תברך? לא מוציא, ככה, זה נראה מאוד, כאילו השם, פת הבאה בכיסנים, שאלה היא מה... מה דוחף אותך כשאתה אוכל? אתה רוצה את הפת שבו, את הכיסנים שבו. זה העולם המושגי הפשוט. מה שנשאר לעסוק הרבה מאוד זה בפרטים, בהגדרה, מה זה פת הבאה וכיסנים. אבל לפני כן, יש גם בריף עוד שאלה אחת, ומחלוקת גם מושגית מאוד מרכזית בראשונים, ואז נעבור ונעשה ביחד לראות את ההגדרות. רק בעקבות זה יהיה אפשר מחר, בעזרת השם, לתרגם את זה למקרים של ימינו. בסדר? בוא נתחיל עוד בהשלמת התמונה של ברכה לאחריה בריף. הריף כותב שהוא לבסוף ולא כלום. השאלה איך לפרש את הלבסוף ולא כלום. כשכאן אני אסביר קצת את השאלה. בגמרא הצלחנו כבר שולא כלום יהפוך לבורא נפשות. אבל האם בריף ולא כלום יכול להפוך לבורא נפשות? למה לא, אוקיי? אבל זה לא כך פשוט שזה יכול להפוך לכך, ואני אסביר, סליחה? אני אסביר קצת למה. זו תופעה שקיימת הרבה מאוד בעולם של האחרונים. כי הם עומדים מול המוראים, מול חז"ל נקרא לזה, אני אסביר לך למה בחז"ל זה יכול לקרות, מסוגלים יותר לספוג את זה שמונח יכול להתפרש בכמה צורות, כולל לא כפשוטו. זאת אומרת, כשעומדים מול ראשונים, ההנחה היסודית היא שהדיבור יותר מדויק. אתן לך דוגמה לזה. אחד מהמאפיינים הגדולים של קטעים אצל רב חיים, בחיבור שלו על הרמב״ם, זה שהוא אוהב מאוד להתחיל ממחלוקת. עכשיו, איך מייצרים מחלוקת? אז כשיש רמב״ם רייבט, אז המחלוקת כתובה בתוך הרמב״ם. כן? לא משתמשים במדורה הזאת שאין רייבט. ודרך שנייה שרב חיים מייצר מחלוקת שמחייב הסבר, זה מחלוקות רמב״ם תוספות. עכשיו, איך מייצרים אותם? הוא לוקח קושיה של תוספות שהעירו על סתירה שנראית בין שתי גמרות ותרצו עם איזה הוקימתה, והרמב״ם מביא שתי הגמרות בלי הוקימתה. ואז רב חיים כאילו מתבטא שכנראה שהרמב״ם היה לו תירוץ אחר לקושיית התוספות, עכשיו צריך לשאול איך הוא יישב בין הגמרות. הוא אומר שאלתך שאלה פשוטה, אם בגמרה הוא קיימת שיש תוספות כתובה? לא. אז מה התוספות אמרו בגמרה? אבל אפשר כאילו להוסיף מידע חיצוני, כלומר אפשר לטעון לקיום הקיבטה, למה אתה לא יכול לטעון אותו דבר ברמב״ם? מה בעצם דחף את רב חיים? ההנחה היא שאם הרמב״ם היה חושב את ההוקים, אתה כותב אותה, והגמרה לא חייבת לכתוב. רגע, למה לא? שאני לא יודע האם רב חיים נתן עצמו דין וחשבון כמו שאני הולך לעשות עכשיו, אבל אני יכול לעצמי לומר שהיות והגמרה הוא חיבור אקלקטי, כלומר הוא כולל בתוכו, גם מי שלא לומד רבדים יודע שזה ספרות של הרבה מאוד חכמים, וזה חז"ל, ויש שם הרבה מאוד דורות, וכולי, הוא כאילו מוכן לקבל שאני לא מצפה לניסוח רהוט או אחיד בהכרח שכל החלקים מתאימים, וכאילו הוא מוכן לקבל יותר שיהיה משהו. אבל רמב״ם כמחבר בודד, ההנחה היא שהוא היה אמור לראות את כל התמונה, אם הוא ראה את הסתירה, או הנחה של רב חיים הייתה שהוא ראה את הסתירה, כן? אז הוא כבר היה אמור לא בן אדם אחד שיכתוב בצורה שהוא מנסח סתירה. זאת כאילו ההנחה. עכשיו, משהו דומה גם פה יש, כלומר, למה שהגמרא תגיד ולא כלום, ואני מסוגל להגיד שהוא בורא נפשות? כי זה קורה בתוך הגמרא עצמה, שאתה בעצמך יודע למה או איך זה קרה בגמרא. כי כנראה בפשט, כשהתנאים אמרו ולא כלום, הם באמת התכוונו ולא כלום, ככה הם התכוונו. רק מהי? המוראים, בסוגיה שראינו במ"ד, המוראים, תפיסתם היא שמברכים ברכה האחרונה על הכל. ואז הלא כלום הוא בקווץ', כן? הופך להיות כוונה בורא נפשות. אבל הריף פה לא מצטט גמרא, והגמרא של פת הבאה בכיסנין לא כתוב בשום מקום שאחריה ולא כלום. זה לא כתוב, כלומר, כתוב ולא בריך, סליחה, כתוב ולא בריך, כן? עכשיו, לא בריך פשט גמרא זה... שהוא לא בירך שום דבר, אבל עדיין הריף כאן לא מצטט גמרא. הריף כאן מתבטא במטבע לשון תלמודי שהוא בעצמו משתמש בו, שהוא בעצמו מביא אותו. זה לא ציטוט גמרא, הריף הזה שהקראתי. ולכן אתה עומד ותוהה, רגע, אז גם בריף כל פעם שכתוב ולא כלום הכוונה בורא נפשות? אז האמת שעשינו את זה ברשי, כי גם רשי במה לפעמוד ב', מה רשי אומר? רשי אומר ובסוף ולא כלום, אבל רש"י, היות והוא משווה לאורס ודוחן, והיות והגמרא בעצמה באורס ודוחן אומרת שבלא כלום, אז ברש"י זה די נראה בורא נפשות, אבל השאלה היא בריף. שאפשר להגיד בריף, אותו דבר, אבל לא כלום זה בורא נפשות. אבל רבנו יונה באמת מביא בזה מחלוקת, רבנו יונה מביא דעה שהוא לא ברך בכלל, כן? ויש מפרשים, השורה הראשונה ברבנו יונה, שלא ברך לבסוף כלל, מפני שלא היה אכילה קבועה, וכן נראה מתוך מה שכתב הריף ז"ל, ויש מפרשים שלא ברך אלא בורא נפשות בלבד. כן, יש פה באמת מחלוקת בדבר הזה. אני אומר, כדי לעכל את רבנו יונה, שזה נראה ממש כאילו מוזר, כן? לנו מה יהיה דבר שלא יברכו אחריו, אנחנו צריכים לחזור אחורה לתפיסה היסודית, שבלא כלום באמת כפשוטו הוא באמת ולא כלום, או בלשון אחרת, יש פה משהו ממש מדהים או מהפכני. התנאים רק ברכו ברכה האחרונה, שבעת המינים וחמשת מיני דגן. עכשיו יש תהליך שאפשר לראות בגמרא במ"ד הדרגתי, שמרחיבים את מעגל הברכה האחרונה, כן? זה מתחיל בבשר וביצה, חשוב לראות את ההדרגתיות, זה מתחיל בבשר וביצה אבל ירקה לה, ואז רבי יצחק אומר אפילו ירקה אבל מאיה לה, ורפפה אמר אפילו מאיה. אני רוצה להבין, היה רציונל המעגלים האלה? היה רציונל למה על בשר או ביצה אמרו זה צריך ברכה אחרונה אבל ירק לא, ומעגל שיסביר למה ירק ולא מים? אז לכאורה אפשר להסביר את זה, זה לא קשה. למה בשר או ביצה זה הפריע לרבי שאין לו ברכה אחרונה? כי מה בשר או ביצה, איפה אוכלים אותם? בתורמה אוכלים אותם בסופו של דבר, בארוחות שיש אותם, בתורמה אוכלים אותם? כי תורמנה עיקרית. אז בא רבי ואמר, מה, אתה אוכל מנה עיקרית? כלומר, בואו קצת נזכיר דברים שלמדנו. מסגרת האכילה הבסיסית של פרק כיצד מברכים זה לחם ויין. זה מה שיוצר סעודה, לחם בא תמיד עם פרפראות. לחם עם פרפראות ויין. לא נמצא פה בשר ויין. בשר ויין נמצא, אני מזכיר למי ששכח, איפה בפרק בן צורר ומורה. שזאת ארוחת שבת ויום טוב, מה הבעיה בבן צורר ומורה? שהוא אצלו כל יום שבת. בסדר? איך אמרו בחנה לי, למה לא כל יום שבת? אז אצלו כל יום שבת זה בעיה. יהודי צריך לעבוד, יהודי צריך... אבל בכל זאת, הבשר, כשהוא בא לארוחה, זה ארוחה. אז בא רבי ואומר, על ארוחה, ברכה האחרונה, ארוחה היא גם בשר. ירק, שהוא מלווה, הוא לא מסביע ירק, הוא נם, זה טוב לאכול ירקות, לא, חזור אותו דעים אגם ירק, כי הוא מאכל שהוא חלק מהסעודה, אבל, אבל מים לא, הרי המים אתם זוכרים מהמשנה, המים זה סך הכל לצמאו, הוא כאילו, בסופו של דבר אמרו, גם מים, צריך אותם בתור מילוי של מה? של, 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 של חיסרון, בורי נפשות וחסרונות, של צמאות. פה בעצם באים ואומרים, עכשיו זה פשוט מדהים, העריף הזה, כשמשבצים אותו במסגרת. עכשיו, יכולת להבין בגמרא, אם כך, זה מה המסקנה של כל דבר, ברוכה האחרונה. זה באמת נראה ככה, כאילו, כל מי שרץ ואומר שמברכים ברכה האחרונה, בורי נפשות, הפת דאו וגיסה, לא עולה לדעת שאתה אוכל ולא מברך ברכה האחרונה. אבל מה רבינו יונה פה מייחס לריף? שכל זה אולי ברכה האחרונה הנכונה לאכילות שהן יוצרות סובע, שהן חלק מה, מהתזונה שלך, שהן מסלקות צמאון. אבל מה זה פת הבאה וכיסנין? הוא סך הכל נועד מה לעשות, למלא צורך רק של, של מתוק, זה הכל. הוא לא באמת מזין, הוא לא, אני חוזר לפרמידת המזון, מי שאהב את ההשוואה הבסיסית שהצעתי לקבל. זה לא תואם לגמרי את הפירמידה של היום, כי שינו אותה והיא משתנה כל הזמן. אבל הפירמידה של 92, כאילו הפירמידה הראשונה שהציעו הפרופסורים בהרווארד, היא כמעט כל פרק יצד מברכים. בשפיץ של הפירמידה מי נמצא? ממתקים. זה השפיץ של הפירמידה, כלומר זה לאכול הכי, הכי קצת, לכן הוא בשפיץ, כן? כאילו... סליחה? מה זה יפה ללב? עושה לך הרגשה טובה.
ממש בריא לקולוסטרול.
זה עושה הרגשה טובה. כאילו ברכה, הוא לא ראוי לברכה האחרונה. כלומר, עושה, אתה אוכל. זו תפיסה שבעצם אומרת, לא מברכים ברכה אחת מהן שלוש על... סליחה, לא מברכים ברכה האחרונה, אמרו נפשות על כל אכילה, אז לא יתקבל, ורק על אכילות שיש בהן תכונה מסוימת שאפשר להגיד עליה, אני יודע על מה אם זה קשה, אבל אם נפסבת, שזה קשור במילוי הצרכים שלך. אבל ברגע שהוא רק מתיקות, דעה אחת ברבנו יונה, אין לו בכלל ברכה האחרונה, זה לא שייך להודעה, אחרי האוכל.
איך
שבחיית
הזמן, אתה
צריך
להציג שיש ברכות הלחם, ויש ברכות הנהנים.
כן.
אז מצד ברכות הנהנים, זה הכי ברכות הנהנים, שמיוחד
לפת ברכיסים. אני באמת מברך לפני כן, אני מברך על הבורא מיני מזונות.
אז זה משהו אחר כאילו...
אבל לא ברכה האחרונה, ואז יוצא דבר שהוא פשוט, הוא חרב פיפיות, כלומר הוא מראה כאילו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. וזה מה שקרה לפירמידה של המזון, שתדעו מישהו שפעם היה בבסיס, היום עבר לשפיץ. ואני אסביר את העניין. כאילו פת הבאה וכיסנין, אם אתה אוכל זה ככיסנין, שיטת הרבנו יונה בריך מבטאת שזה לא רואי לברכה האחרונה אכילה כזאת, זה אכילת ביטוקים כזאת, היא אכילה מאוד נחותה, כן? מצד שני, אם אתה תקבע עליה סעודה, אז מה היא תהיה? אותו דבר, מה הוא יהיה פתאום? הוא יהיה הבסיס לפירמידה, הוא יהיה המויצי. תראו איך, כאילו, אתה כאילו איזה מרחק אתה הולך, בשיטות האחרות, ודאי בשיטת עלי התוספות, שמברכים ברכה אחת מהן שלוש, זה הרבה יותר קטן, אתה לא מרגיש שפת הבאה בכיסנין היא הופכת מהשפיץ לבסיס, כן, שהיא מאכילה, שהיא לא אכילה כמעט, הופכת להיות כאילו התזונה שלך. כי אתה נמצא ממש בצורה שאתה תיארת עוד בשיעור הראשון על מזונות, אתה זוכר? זה בעצם בסיסית לחם, והוא בסיסית צריך להיות במסגרת ברכות הדגנים, והשאלה היא רק כזאת, אם הוא נאכל לכיסנין, אז מזונות וברכה אחת מן שלוש. אם הוא נאכל לגביר צעודה, עכשיו הוא יהיה שלוש ברכות והמויצי, כן? אבל אצל הריף, הוא מברכת המזון נוחת לכלום. כי הוא לא וסבתא כזה, הוא כלום, כן? זה מאוד מרחיק לכת, זה די נדיר, כלומר, השריף הוא שיטתי, הקריאה הזאת בריף גם לא מוסכמת לכל הראשונים. הראה, מי שראה אותו בפנים, הראה נבהל מהריף הזה, והראה אומר, זה טעות סופר. הראה אומר, זה לא יכול להיות שזה מה שהריף גרס, כן? וכן הראה אומר, זה טעות סופר, ואת תגרסו ככה. סליחה?
ממש מבטרוש כזה.
אבל לא, זה לא פת הבאה בכיסנים ברש"י, ברש"י מדובר שהוא לא סבא. כלומר, זה הרי שני הסברים בגאונים, מי שראה את ההפניות באוצר הגאונים, יכול היה לראות זה בפנים בגאונים. כן? כלומר, בגאונים יש מחלוקת, האם המקרה הזה שרבונה קרה בפת הבאה בכיסנים, או קרה פשוט באחד שבא מהשטח רעב, אכל 13 לחמים, עדיין הוא רעב, כן? בסדר? אז זה כבר, כאילו, הריף פה קצת משלים את התמונה, הייתי אומר שהתמונה המושגית של הריף, אם מסבירים אותו כך, מול התוספות היא באמת תמונה מאוד שונה. כי בתוספות זה לחם שהולך בין מזונות, הוא נמצא כל הזמן במסגרת של ברכות הדגנים וכולי. למעט זאת, לפי הריף זה ממש לא ככה. הוא יכול להיות או לחם או, או אפילו לא ראוי לברכה. הוא פחות מירק ומים, כי הוא באמת, הוא פשוט מתוק, זה הכל. הוא בשפיץ. סדר?
כן, בבקשה. אני משתמש כאילו במושג של התיעוד הוא שלא יהיה אכילה גבוהה. אז כאילו, נכון, הרי זה מה שהוא אומר, למה, למה, איזה פרשים שלא ברכה בסוף כלל, בפני שלא יהיה אכילה גבוהה, וכן נראה בדרך כלל שכתב הרי. וכך הוא מבין שבגלל זה לא מוכן לפת דבר בגיסים. עכשיו, מה זה גבוהה? רציתי לשאול כאילו, מה זה אומר הגבוהה? שזה כאילו העיקר, או שזה קבועה, מה זה אומר קבועה?
זאת שאלה שלמדו בה בהמשך, בסדר? אני יכול להגיד שאחד מהמאפיינים שמתוקים זה שאוכלים, הם לא אמורים לאכול מהם יותר מדי. הם גם, אני אגיד, מהצד התזונתי גם, הם עתירי קלוריות.
אז קבועה זה כמות?
גם יכול להיות. גם יכול להיות. יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים. אז בואו מיד ניגע בזה, בסדר? אני לא בטוח שאני יכול לענות על כל השאלות, כלומר, אני לא יודע אם יש הבדל. אבל אני ככה, הגמרא מדברת על קביעות, 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 השאלה איך מתרגמים את זה למעשה. זאת שאלה גדולה, כן. אני יכול אבל להגיד, אם רגע תעזוב את ה... לא שתעזוב את זה, אבל רגע, תשים רגע הצידה את הניסוחים המדויקים בגמרא, שצריך לחזור אליהם. תחשוב רגע בחיים שלך, כשאתה אוכל מתוקים, כמה אתה אמור לאכול, איך זה נעשה מול... אתה יכול להגיד לעצמך שזה נבדל אחד מהשני במיקום שלו בארוחה, נכון? מה שאומר שהוא פועל אחרת בתוך התזונה שלך. אם אתה אוכל אותו במרכז הארוחה, אתה עדיין רעב, כלומר הוא בא להסביע אותך. אם אתה אוכל אותו אחרי כשאתה כבר שבע, אז הוא נועד למטרה אחרת. עכשיו זה גם דרך כלל בכמויות, כי את הצלחת שלך אתה ממלא פה במנה העיקרית, במנה האחרונה בדרך כלל מגישים אותה בצלחת קטנה.
אולי המגובה זה מה שבאמת לא תמיד יש אותו. זה יוצא עכשיו מגדלה עם סוג של מה העיקר ומה תפל. זה הופך להיות, אני צריך שבברכות שלי יהיה עשו סדר. תמיד במנה שלי יהיה לחם. כל יום בכל ארוחה. לא בכל ארוחה יהיה גם פת הבריסין או סוגים גלת המדגים. אולי זה כאילו עמת מידה שאומרת, מה שקבוע לי בסדר היום, מה שמוכנס בתוך חדר המקבות הבנה, מה לתת לברכה האחרונה ומה שלא, אז לא.
זה ההבדל בין סעודה קבועה לבין אכילה קבועה. סעודה קבועה זה דבר ש... אין דבר כזה סעודה קבועה, יש דבר שעליו קובעים את הסעודה, זה הדבר המרכזי בסעודה. אכילה קבועה זה דבר שנמצא באוכל, דבר שאין לו אפילו אכילה קבועה, זה דבר שזה באמת המפתקים.
כן. דברים שונים. בסדר, אז... עכשיו, אני רוצה רק להשלים במחלוקת מושגית גדולה מאוד בין ראשונים, שהאמת היא יכול להיות שהוא נוגע גם למחלוקת בין הריף לבין התוספות שנותח עכשיו, והיא איך לאכול את הבריאה המשונה הזאת שיקראת פת הבאה בכיסנים. ראיתם את הלשון של הרמב״ם, שלי נראה, אני חייב לומר בכנות פשוטם של דברים, אם הוא נקרא פת הבאה בכיסנים, אז מה זה אומר עליו? שהוא פת. הוא פת, אבל פת שלא יבוכו לה במוציא. וככה הדברים מנוסחים ברמב״ם, שצירף אותם לטרוקנין וטריטה, ובקריאה שיושב פשוטה ברמב״ם, הם מייצגים אולי שני מודלים שונים של דברים שלא מוכים עליהם המוציא. כן, הרמב״ם כותב בפרק ג', בואו נקרא את זה ביחד, עיסה שנאפת בקרקע, כמו שהערביים שוכנים מדברות אופים, הועיל ואין עליה צורת פת, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות, ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא לחם. אז כל העם המתבטא שמה הסיבה שלא מברכים עליו בתחילה המוציא לחם מן הארץ? הועיל ואין עליה צורת פת. זה לא נראה כמו פת. וכן, הוא כותב, עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב, או שירן בה מיני תבלין ואפיה, והיא נקראת פת הבאה בחיסנין, אף על פי שהיא פת. היא כן פת. כלומר, אין לה חיסרון שאין לה צורת פת, היא פת. מברך עליה, בורא מיני מזונות, ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. הרמב"ם נראה שפת הבאה בכיסנין היא פת, רק שהיא לא פת שמורכים עליה המוציא, והרמב"ם נראה שמה שאנחנו מכנים טרוקלין, מה שאצלו נקרא, עיסה שנאפת בקרקע, הוא מייצג באמת מודל אחר, הוא מייצג מודל של... דבר שאין לו צורת פת. בעצם הוא מתאר פה שני דברים שברכתם מזונות משתי סיבות שונות לגמרי. שזה גם לא קשה להסביר. מה שהוא מתאר פה, הערביים שוכנים מדברות אופים, ומבחת מה שהם אופים, שהתפקוד שלו אחרי זה באכילה שלהם, זה נראה פשוט שבתורמה הוא מתפקד. בתורמה. זה הלחם שלהם. כן, כלומר, אני לא אחזור פה על כל התורות שהובאו פה בעזרת, אני חוזר על התורות של טובה דיקשטיין, שהלחם שאנחנו שמחמיצים אותו עם שמרים וזה, הוא קשור בתרבות של חברה שיושבת במקום אחד, חברה שהיא עם חקלאות קבועה, שיש לה תנור וטכנולוגי, ואילו מה שהוא מתאר פה, איך הערבים שוכנים מדברות, כי במדבר אתה, הדבר הראשון שאתה עושה הוא שאתה נודד. אתה לא בונה לך תנור ושאתה מאמיס אותו, לכן אתה בדרך כלל לטבון, ולכן אתה לא עסוק, אתה גם מופיע מהר יחסית וכו', וזה יותר כמו לפה כזאת. עכשיו, המצה היא כזאת, כן? עכשיו, התפקוד של המצה הוא בארוחה שלנו, הוא נועד להיות תחליף לחם, נקרא לזה. הוא מעין תחליף לחם, רק שהוא לא נראה כמו לחם. ולכן הרמב"ם אומר שאובייקטיבית כאילו הוא לא לחם, ולכן הוא לא יזכה לברכת המוציא, אלא אם כן, איך הוא נאכל בתורת מה? תחליף לחם. זה מה שעולה בדברי הרמב"ם. ולכן אומנם הוא לא פת, ככה נראה, הואיל ואין עליה צורת פת, אבל ולכן ברכתו ברנו זה כמו הלחם. אני רוצה להזכיר, אנחנו לא פוסקים כמו הרייבד, מי שאוכל שני פירורי לחם צריך לברך כבר מוציא לחם מן הארץ, כי זה לחם. לעומת זאת, במה שמתואר פה, עיסה נפת בקרקע היא לא לחם, אבל אם בארוחה שלך היא מתפקדת כמו לחם, אז אתה מתייחס אליה כל לחם, אתה תברך עליה המוציא לחם מן הארץ. ובצד זה, רק לגמור את הניתוח, בסדר? הוא מביא דוגמה אחרת לגמרי, מישהו שהוא כן פת, יש לו צורת פת, הוא תפח והוא נראה כמו לחם והוא אוורירי, והחלקים, אני רוצה לחזור על תכונה שדיברנו עליה סביב הבילה רכה, הוא אוורירי אבל החלקים מדובקים אחד בשני, זה תכונה מרכזית של לחם. הוא פת, אבל רק מה? היות והכנסת בו דבש, שמן, או עירבת בה מיני תבלין וכו', אז אתה לא מתכנן לאכול אותו בתור מרכז הסעודה, אז גם הוא לא ראוי לברכת המוציא לחם מן הארץ, אבל יש לו אותו כלל, שאם אתה תקבע עליו סעודה, אתה יכול. ככה נראה ברמב"ם, שני מודלים של אחד הוא לא פת, והשני הוא פת, ושניהם, אם הם יהיו תחליפים, אם הם יוכלו אותם במרכז הסעודה, אתה דברך המוציא. כן, עמיחי, מה רצית?
יש דיוק ברמב"ם, שלגבי טרוקנין, או טריטה, כובד הארה, הוא אומר אם קבע מזונו, ולגבי הפת הבא בקיסקין, הוא אומר אם קבע סעודתו.
אז רק שתדע שזה לא ככה בכתב יד התימני, שאני מחזיק בו התימני. יש פה למישהו את הרמב״ם של עם כתב יד אונטיקטון? שם הייתי בודק.
כל מה שבדק
שם. לא, כי פה אני יכול להגיד לך, בכתב יד התימני, שזה המדורה הזאת, אתה יכול להגיד את האונטי? זה אב שילת או הרב רבינוביץ'. כתוב בשניהם עם קבע סודתו עליה, בשניהם.
אנחנו לא רואים דבר אחר,
והיא תקענו לי
גם
בפרנקל. אז מי אתה מצפת קבע מזין? פרקט השוט הוא הדפוסים הרגילים של הרמב"ם, דפוס ורשה. בסדר, שזה... כל הרמב"ם שפה, אין. טוב, אז זה שווה בדיקה, אבל בכל מקרה, זה פשוט בחיי, אם בכתב אינו תקטון, יהיה ככה, יש על מה לדבר. אם לא, חבל, אז מה?
על פי הכלל של רבנו
תם,
אתה צריך ללכת על הדבר היותר משנה, וזה נראה חידוש, זה נראה שיש פה שינוי, אם נניח שבאמת יש שינוי.
כן.
השאלה, מה השינוי? למה טרוקנין צריך דווקא רק מזונו, ועל פת הבא בקיסין צריך סודתו?
זה, אבל אני שואל אותך אם באמת הגרסה הזאת היא קיימת, כלומר... בסדר, אתה חוגע... לא, בסדר. אוקיי, זה כך נראה ברמב"ם. כלומר, הייתי אומר ככה, אם נצרף את סוגיית טרוקנין יחד עם סוגיית פת הבאה בכיסנין...
הם מתלבות ביחד במנות הראשונות של החתונות, שיש את ה...
לפות
הקטנות האלה שמגלגלים בתוכם כל מיני דברים?
לא לפות, זה הבצקלים, כאילו, הפחזניות.
לא, לא פחזניות, יש אופנה כזאת של רולים.
כן.
אין רול?
לא, 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 מה אתה אומר? כן, 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 כן.
לפעמים זה מקרה מחתירה, ואז אין בעיה, לפעמים זה בדרך כלל זה מקרה מחיצה, ואז אתה לא יודע כל כך מה לעשות עם זה.
אבל דרך כלל בחתונה תיקר סעודה, זה באמת הקבלת פלים.
זה תלוי באיזה חברה, בארצות הברית זה ככה. הערב יש לה ישיבה דינר, אני לא יודע איך עושים דינר בארץ ישראל. פעם הייתי בדינר בניו יורק של ישיבת הר עציון, הזהירו אותי לפני כן, תאכל בקבלת פנים, כי אחרי זה אתה לא מקבל כלום בארוחה, אני מקבל איזה צלחת עם איזה דוגמית קטנה. ככה ברור, שמוגית בו. בכל מקרה, המודל של הרמב"ם ברור, כי הרמב"ם אומר דף למד ח' מתאר דבר שהוא לא פת, אבל הוא יכול בקביעות סעודה להפוך לתחליף פת, ודף מ"א מ"ב מתאר פת, אתה לא אוכל אותו בקביעות סעודה, אבל אם תאכל אותו בקביעות סעודה זה כך. מי שחולק על זה, זה רבינו יונה, סליחה, זה הרעה, שלאורך כל הדרך בסוגיות פת הבאה וכיסנין, הוא חוזר את זה שלוש פעמים, הוא מדגיש שהוא לא פת. כך הוא מדגיש. הפניתי אתכם לשני מקומות, כן, האחד זה בתוך סוגיית טרוקנין, אז שם הוא מתבטא בסוגיית טרוקנין, שזה לא נכון להשוות בין הסוגיות, כלומר בין פת הבאה וכיסנין לבין טרוקנין, כי הוא אומר ככה, אני מקריא, מסתברא דלא דמי, דעתם לאו פת, דאשתנאי בכיסניו, הכיסנין הפקיעו אותו משם פת, ושאן יש שינויה, ולאחי בינן קובע סעודתו עליו, אבל אחא פת גמורו, והיות ובניגוד לרמב״ם שאומר אין צורת פת, אומר מה פתאום, זה פת גמור, אז לדעתו פת גמור תמיד מקבל המוציא לחם מן הארץ, ולכן כפי שכבר ראינו את שיטתו הוא קורא את הגמרא בלמד ח' שמר ברבשי ומר זוטרה שקבע סעודתו, הם חולקים על הרב דימי שם, רב יוסף, תוליד את מיגורסים שאמר את זה, שהוא לא מקבל המזונו, שהוא לא מקבל המוציא, הוא מקבל המוציא. הוא גם חוזר על הדברים האלה בהמשך, בעמוד, סימנתי לטעות, כן, בעמוד קופתי דבב, בוא נקרא, מצאת עמיחי?
הלכו לנו כל הוורטי.
אני רוצה להגיד לך מה אמירה מהותית, שאתה שואף לוורט, אתה שואף לאמת. השמחה הכי גדולה היא שהדברים מהירים כיום נתינתם, זו שמחה גדולה. כן, ובכל מקרה אני קורא עכשיו את הדברים שלו, כן, הנה. זה בקופתי דבב, הוא כותב ככה, אין שום השפעה לשיעור על נושא קביעות סעודה. והוא כותב ככה, הטעם לאו משום ריבוי שיעורו, דאבו אוכל ממנו כביצה שהוא בפת, שיעור חייב, וקראת המזון דברי הכל, ואפילו אחי לא מחי בפת הבאה בכיסנין, אלא בפת הבאה בכיסנין אין דינו כפת, אלא כמאכל הבא מחמשת המינים, שהכיסנים שבו ועניינו מוציאים אותו מתורת פת, שאין דרך בני אדם בפת כזה. וכשאדם, עכשיו הוא אומר משפט מאוד חשוב, אז קודם כל הוא חוזר כל הזמן, מי שיוגדר כפת, אין מה לומר שהוא תמיד המויצי, תמיד, בלי לבדוק, קבע סעודה, לא קבע סעודה. לכן פת הבאה בכיסנין, הוא אומר, הוא לא פת. השאלה זה השאלה, אז מה עושה הקביעות סעודה? וכאן לתיאור שמו את הביטוי, כשאדם קובע סעודתו עליו, האח שווה ושווי יפיתה. וכאן הוא לא אומר שקביעות סעודה תועיל לקחת דבר שאיננו פת, שאתה דברך עליו, אלא קביעות סעודה מועילה להגדיר אותו כפת. אני אומר את זה בצורה הבאה, שאלה שעלתה בגמרא בלמדי עמוד ב', והאמת היא גם בגמרא ביוד ב', סביב תמרים, בלמדי סביב יין, כן? האם קביעות סעודה הוא מושג שפועל רק על דגנים, או שקביעות סעודה יכול לפעול גם על דברים אחרים, כן? הבן שלי דוביד יכול לקבוע סעודה על טפו צ'יפס, תאמין לי מסוגר, על במבה. עכשיו השאלה, רגע, אז הוא יברך? אז הגמרא שם בלמדי אומרת על יין, שתיאורטית משמע בגמרא שלא אנשים היו קובעים סעודה על היין, שהיו מברכים שלוש ברכות.
יש גם חלק באהובים שאומרים
שחבור כאילו אפשר להעבב על כמה דברים שחבר בפרק מהאדמה, יש שאלה להעבב על משהו סיגם סעודה. כן, אז אתה אשמח שתראה לי את זה, כי אתה מטורף איזה חומר זה תיאור נמצא לנו את זה.
כ"ח
עמוד א' בעירובין.
הרעה
עושה
ככה גם
לעניין חלה? הרעה עצמו לא באותו מקום שעכשיו הקראתי בעמוד קופתי דבב, אלא הרעה בסוגיית טרוקנין אומר חד משמעית שההגדרות שוות לגמרי. כל מי שחייב בחלה, אומר הרעה, הוא מקבל המויצי, כל מי שהמויצי הוא חייב בחלה, זו דעת הרעה. ופת הבאה בכיסנין, לדעתו, הוא לא פת. אבל אני רוצה אבל לחזור, הראה, כאילו, בונה מודל שאפשר דבר שאיננו פת, ולומר שהוא ברכתו תהיה בקביעות סעודה המועצי, אבל צריך לזכור עוד פעם את הפתיחה היום עם הריף. פת הבאה בכיסנין, לדעתי, הוא אומר שהוא לא פת, כי אתה מתייחס לכיסנין שבו. כי אתה לא מסתכל עליו כעל פת. נכון שכימית, כלומר, בהרכב, שיצרת, יש פה גם דגנים, אבל אתה לא רוצה את הדגנים, או אתה לא בא אליו בשביל זה. הוא יכול לקבל שני שמות. וכן הקביעות סעודה אומרת, כמו עריף, שעכשיו אתה הולכח אותו לא כחיסנין, אלא כפת, כי מה מסביע? הפת שבו מסביע. וכן אני לא הייתי בראה, הולך למודל שבא ואומר שאתה רץ ו... שאתה רץ מיד ואומר שאתה יכול לקבוע סעודה על כל דבר. הפת הבא בכיסנין, גם אצלו, אני לא חושב שהוא יתעלם מהנתון, הבסיס שנקרא שהוא יכול להיות פת. שאלה אבל איך אתה מתייחס אליו. כן, במונחי הרבני, אנתרופולוגית, הם יכולים, כי בעצם הלחם, השאלה איך הוא מתפקד בחיים שלך, הוא יכול להציב משני ספר דבר, השאלה מה אתה עושה איתו. אתה יכול להתייחס אליו כך, יכול להתייחס אליו אחרת. זאת אומרת, זה חד משמעי אצל הרעה, שכל מי שחייב בחלב, כלומר, כל מי שלחם, הוא המועצי. וכל הדיון של קביעות סעודה הוא דיון רק בפת הבא בכיסנין, כי הוא כיסנין או פת, זאת השאלה שכל הזמן מרחפת עליו. לעומת זאת, ברמב״ם דומני שיש את שני המודלים. ברמב״ם לא משמע ככה, וכאן הכסף משנה, אתה הבאת כבר את הרמב״ם פרנקל, אז לא כבר. כסף משנה העלה את השאלה במפורש, ודיונו ברמב״ם שם, שם בפרק ג' שם הכסף משנה אומר חד משמעית שלדעתו, פת הבאה בכיסנין היא פת, והנפקמינה שהוא מביא הוא חלה, נכון? מיכאי, ראית את זה? אני קורא. הוא אומר, הוא אומר ככה, תדע דאיסה שלא שבמי פירות נען חייבת בחלה, ואפילו אחי אינו מברך עליה מוציא כל שלא קבע עליה, אל כך על כוחך לומר תלה במידי דמיקרי לחם טל ימילתה, אלא לא קבעו חכמים לברך המוציא ושלוש ברכות, אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו, דיינו איסה שלא שבמים ללבד. הוא אומר פה אחד מהשמעית, יש לו את הנתונים להיות לחם. מה הסימן שלי שהוא לחם, שהוא חייב בחלה? כי חלה כתוב היה באכולכם מלחם הארץ, אז חלה או לחם. עדיין הוא אומר זה לא מספיק להיות לחם כדי לברך עליה, סליחה, מוציא לחם מן הארץ, כי מה מעניין אותי כאן? מעניין אותי לחם שקובעים עליו סעודה. אז הוא, באמת זה כתוב ברמב"ם מפורש, לא צריך פה להיות גאון גדול מדי. כן,
אתה לכם מפרשים חלה לוגה?
כן, למה יש אנחנו נוהגים להפריש, בסדר?
בגלל שהם מכינים מקום קטנה, אז לא
מכנסים לספק. כן, כמובן שכבר ראיתי את הילדים שלי אוכלים הרבה עוגה, כן?
לא, מכינים עוגה
ממש. באיזה כמויות, זה נדיר שבבית מכינים כמות כזו גדולה של עוגות, זה נכון, כן? אני יכול להגיד שלפעמים גם נשים רוצות להפריש חלה, זה סגולה, כן? שהבת שלנו הייתה בהודו, אז כל שבוע אפילו אשתי יפתח חלות בפריש החלה שתחזור בשלום. ברוך השם חזרה בשלום, היה הרבה חלה טעימה.
סגולה בדוקה.
כן, סגולה בדוקה, כן. זה... כלומר, לפעמים זה הפוך, זה לא שעושים הרבה ואז מפרישים חלה, אלא רוצים להפריש חלה, לכן עושים הרבה, בסדר? זה לא דתיות טבעית של עתניאלים, זה דתיות מלאכותית, כן. מה לעשות, כן. בסדר, בכל אופן, מפה בואו ננסה לעבור בראשונים להגדרות. בסדר, ונראה פשוט איך ראשונים הגדירו. אני מציע שנתחיל קודם כל ממה זה פת הבא בכיסנין. פשוט מה זה? כן? וכאן בואו נראה ביחד, ראשונים נותנים כמה הגדרות. כן? רש"י, איזה הגדרה הוא נותן? בימים א' עמוד ב'. מה רש"י אומר?
תלוי, יש כמה שעבד אותו בדרכים שונות.
אז בואו נשמע. וקודם כל בואו נקרא את זה, אוקיי? לאחר אכילה או ברכת המזון היו רגילים להביא כיסנים ואין כליות לפי שיבין יפין ללק דברינה בעלמה אני כיסן ידמר לו ליבה והנה מהן פת שנילושה עם תבלין כי אין אוי בלי שלנו ויש עושים אותם כמין ציפורים ואילנות ואוכלים מהם דבר מועט ותוך שותנים בהן תבלין הרבה וגוזים ושקדים. עזבו רגע עכשיו איך אוכלים, בוא נראה את המתכון, כן? כאילו מה זה פת הבא בכיסנים? אז עולה בבירור מדברי רש"י שכיסנים עצמן מים, הוא כותב, זה כליות.
מה זה כליות? כליות זה לא סוג של
אגוזים? כליות הוא כותב בהמשך, אגוזים ושקדים. כלומר, אגוזים ושקדים שקלו אותם, ואת האגוזים והשקדים האלה שמו אותם בתוך מה? בתוך העוגה, ככה עפו את הפת יחד איתה, ככה נותנים בה תבלין הרבה ואגוזים ושקדים, תבלין הרבה זה קינמון וסוכר וקקאו, כאילו היום ככה הייתי עושה את זה, כן?
משהו בהתחלה שזה שני דברים נפרדים,
נכון, מביאים מהם פת, שאני לא שם תבלין, כלומר כשאתה מסתכל ברש"י בהתחלה, מביאים כאילו צלחת עם כיסנים, שלידו מביאים פת שאני לא שם עם תבלין, אז כמו לדעת רש"י זה לא לחם רגיל, אלא ואז אתה צודק. בהמשך רשי אומר יש שעושים אותם כמין ציפורים ואילנות, שזה אחד מהדברים שעושים מאוד בוגות, זה צורות שונות. כן, כאילו כיכר לחם הוא כיכר, גם שם אפשר להשתולל לצורות, ובעיקר הצורות הן בעוגות. זה התיאור של רשי. בסדר? ברמבה, מה התיאור שיש? הוא כותב כך, עיסה של לשה בדבש או בשמן או בחלב, זו הגדרה ראשונה, שבמקום ללוש אותה במים, אז לשתי אותה בדבש, שמן או חלב. כן? איזה אפקט זה יוצר על העיסה? אני לש אותה במשהו אחר.
טעם.
מה אתה אומר?
טעם שונה, לא?
טעם שונה, כן.
קודם כל זה משנה את המרכיבים הבסיסיים.
זה משפיע גם על המרקם.
בעצם מה שהרמב"ם אומר, למרות שהוא קרא לפת, לפת, יש משהו מהותי באחר. כלומר, כי המרכיבים המהותיים הם לחם ומים. זה שאתה משנה את המים, זה משנה מהותית.
אבל המרקם שונה, כמו שדיברנו פה ולא הייתה, שבלילה רכה זה מתפורר יותר בקלות. אי אפשר לנגיד איתו חומוס עם משהו בבלילה רכה. האם המרקם שונה? כי אני יכול להגיד מה הדבש והחלב נותנים. הם נותנים טעם יותר, לא מלוח, טעם יותר, הדבש ודאי, הדבש נותן בתיקות. השמן, אני לא יודע למה הוא מתכוון בדיוק, כן? בהמשך הוא נותן הגדרה קצת שונה, או שערב בה מיני תבלין ואפייה. וכאן הכסף מישלי נורא התלבט ברמב״ם על היחס בין שתי ההגדרות, כי לפי הגדרה הראשונה אז נראה שאין מים בכלל, שלבה לשה בדבש או בשמן או בחלב. לעומת זאת, לפי ההגדרה השנייה, ערב בה מיני תבלין, מה נראה? שיש מים, אבל שמת קינמון בפנים, או קקאו, כן, כאילו סוכר, כנראה שזה מיעוט. כסף מישלי מתלבט פה מה היחס בין ההגדרות. כן, הוא כותב ככה. אלא, ואני אראה לומר, הוא כותב ככה. ואני אראה לומר, דיינו דווקא בשעונת על מים, אלא מעט. בינות על מים הרבה, אף פי שנתן גם כן שאר המשקים. כן, בנדמיות תנינו, בטילים הם לגבי המים, ויש לו אותה עיסה, דין פת גמור. אלא מידה כתב בהגדרה השנייה, או שערב בה מיני תבלין, ניקה למידע קיפחה. דעת, הערוב את תבלין דבר מועט, ואפילו אחי מוצאו מתורת לחם. רגע, מה קורה פה? הוא לבסופו של דבר מכריע, קבל את ההגדרה השנייה. הגדרה יותר מרחיבה, מה נקרא פת הבא וכיסנים.
בגלל המשתמש, בגלל.
בגלל שהוא חייב בחלה, כן, ואז הוא אומר, דיינו, הוא אומר לגבי חלה, סליחה, לגבי לחם, אין ניסה שלו של המים לבד בלי שום תערובת, אבל כל שיש בה שום תערובת ממי פירות או מתבלין, כיוון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודתן עליו, לא חיבור לברך המוציא בשלוש ברכות, אלא אם כן אכל שיעור וכו'. עכשיו, זה האמת היא הגדרה שבעיניי מאוד לא פשוטה, אני מדבר עליה, בעזרת השם, מקווה ממחר, אני מקווה לי מאוד בסדר, אבל הסיפור הוא כאן ש... היא חלה מתוקה, היא לכאורה בדיוק ההגדרה השנייה. מה זה חלה מתוקה? זה חלה שדוחפים בפנים. זה תבלין, זה שדוחפים בפנים. אבל ודאי שאנחנו איך אוכלים אותו? בקביעות סעודה, כחלה, כן? בסדר, בכל מקרה, בוא לענייננו. מה שצד השווה בין רשי לבין הרמב״ם הוא, שבשניהם ברור שכל מה שניתחנו עד היום זה הכיוון. ומה היה הכיוון? כיוון המתוק. כל הזמן דיברתי על המתוק, המתוק. זה ודאי הכיוון, כן? שרשי עצמו, הפירוש שלו כנראה מתבסס על דברים שאמר אותם רב הגאון, בפירוש שלו לברכות. אפשר רגע את האוצר הגאוני? שכוח. ראיתם את הדברים בפנים? מה מובא בשם רב הגאון פה? אני קורא. הנה. לא, סליחה, הרבה גאון פה במשהו אחר. סליחה. ואיזה בתשובות? סליחה,
רגע. מערך
זה מערך הוא לוקח את זה, כי ערך, מה שאני ראיתי בו, זה שערך מפרש כיסנים מלשון כיס, שזה מעין פחזנית כזאת. כששמת בתוך העוגה, הבצק, שמת בפנים משהו, שהוא גם כן מדבר על כימון המתוק.
מוכיח שהוא לא עיקרי, מוכיח שהעיקר זה שהוא כיסוי.
כן, כאילו תחשבו על עוגת שמרים, זה ממש קלאסי עוגת שמרים, אתה מכין בצק, ואם היינו מכינים מזה חלש, היינו קולעים אותו, נותנים לו לטפוח, והוא יעלה כאן את המורח שכבה של סוכר, קקאו, קינמון, לא חושב מה שאתה אוהב שיהיה בפנים, כן, ואני לא יודע, ומגלגל אותו, ועכשיו יש חרוגה. זה ממש מה שערך מתאר. בואו רק נראה איזה ברח פה בפנים. ערך אומר, כן, אני קורא פירוש, זוהי פת העשוי כמין כיסים, מלאים סוכר ושקדים ואגוזים וחיוצא בהם כמין כאחים, ולועשים אותם בבתי משתאות. פירוש שלישי שהוא לכיוון שונה לגמרי. שונה לגמרי זה רבי גאון, שמובא פה בצר הגאונים, הוא מובא בערוך. קצת מכירים את המבנה של צר הגאונים, גם של הספרים האלה? צר הגאונים זה ליקוט של דברי גאונים שהוא ליקט מכל מיני ספרים, והוא ערך אותם לפי סדר הדף. ספר הערוך הוא מילון התלמודי הראשון, הוא מילון למאה ה-11 מרב נתן ורבי יחיאל מרומי, והוא מביא הרבה תורות של גאונים, ומשם הוא מצטט את הפירוש הזה. תראו מה הוא אומר, הם כאחים, והיא פת בין מטובלת בין שאינה מטובלת. זה מוציא לגמרי את נושא המתיקות כתנאי הכרחי להחשיב אותך ככיסנין, שעושים אותה כאחים נימשים וכוססים אותה בבית המשתה, ושלא בבית המשתה הוא מנהג בני אדם שאוכלים ממנו קימה, בייגל, קרקרים למיניהם, כן? זה מודל שהוא שונה, הוא דומה ושונה. הייתי אומר שמבחינת המודל, שמבין נכון זה כך, הוא קודם כל הוציא את המתיקות, כבר לא מדבר עליו. ולפעמים אנשים רוצים לחסוס לאו דווקא בשביל מתוק. ואולי בעצם מה שהוא מתאר פה, הוא רוצה שתעזרו לי לראות אם ההגדרה מתיישבת על לבכם. כל הזמן במתוק דיברנו על מנה אחרונה, וככה זה האמת עלה במפורש בתוספתא, ככה עלה במפורש בירושלמי, ככה גם עלה בבבלי במ"א. אני לא ראיתי אף פעם בן אדם שיביא למנה אחרונה משהו מהסוג שרבי גאון תיאר. מה שרבי גאון מתאר יותר זה דבר אחר, אנשים שאוכלים בין ארוחות, מה שנקרא היום חצאי ארוחות, כאילו ארוחת 4, ארוחת 10, ואז מה אתה מגיש איתו? סליחה?
כי אנחנו נגדם קרקרים ובייגל
דומה
אחרונה. אנחנו אוכלים פה קורה, זה פיצוחים,
אבל הוא כאילו במקום לתאר מנה אחרונה כזאת, או כאילו פת בחלק הלא נכון של הסעודה, ככה כל הזמן עבדנו, הוא יותר מתאר אנשים שמוכלים משהו קטן, מוכלים, הייתי אומר, בין ארוחות, חצאי ארוחות. בדרך כלל האנגלים כשהם מגישים, או היקים כשהם מגישים תה, אז הם מגישים יחד איתו ביסקוויץ או הוגה, כן, כאילו כל אחד כאילו, אז זה מה שנראה שהוא מדבר, זה, כאילו זה יותר דומה בתפקוד, אם נדבר על זה, הלחמית או הקרקרים האלה, שאתה רוצה לאכול קצת מזה משהו שהוא דגן, אבל אתה לא חושב על ארוחה שלמה, אתה גם בדרך כלל אוכל אותו לעצמו. כלומר, אם דיברנו קודם על הפת שאתה מלפת איתו, בדרך כלל אתה אוכל אותו לעצמו. תראו את התיאור הזה, והיא פת בין מטובלת בין שעושים אותה כאחין יבשין וכוססים אותה בבית המשתה. מה זה הדגש הזה על היבש? אני לא יכול להגיד ב-100% שזה מוחלט אצליה, אבל בדרך כלל לחם הוא לא יבש, לחם הוא רך, ובגלל שהוא רך מה אתה יכול לעשות? לאכול איתו את הארוחה. הביסקוויט, היתרון של היבשות הוא שהוא נשאר טרי, או שהוא לא מתייבש מהר, סליחה, שהוא לא מתקלקל, הוא לא מעלה עובש. מצד שני, הוא באמת נאכל לעצמו, ולכן הוא לא פת של סעודה.
קרקר, אם אנחנו מדברים מצד זה שזה נאכל עם עוד דברים, אז קרקר נאכל הרבה יותר מאשר לחם.
היום הקרקר, נראה לי, בוא נגיד ככה, אפשר לאכול הרינג על קרקר, אפשר גם למרוח עם סכין על קרקר, נגב חומוס, אפשר, אתה יודע מה, אולי אני טועה, בסדר, אני לא יודע, בכל מקרה, התיאור שלו הוא שכאילו, אנשים רוצים לאכול איזה חטיף, ככה לחטוף משהו, זה מה שהם אוכלים, זה התיאור שרבי גאון נותן. יש פה כמה תיאורים, סליחה?
מה שהקראת זה
שמי
דברים יבשים,
שכוססים, הוא פותח פתח מאוד חשוב, כלומר, השאלה הקודם, אני חוזר למוטיבציה הבסיסית, בסדר, הרב ראים איפה, אני מבין שהיום דיבר את זה בית המדרש. האם אתה רוצה כמה שאתה דברים שיהיו פת הבא בכיסנים, כי אתה לא רוצה לקום מהמושב שלך במטוס ולא רוצה איתו לידיים, ואם הפוך, אתה כל נפשך כוספת רק כל הזמן ליטול ידיים ולברך המויצי וכו', כן, כאילו איפה אתה נמצא, כן? האם אתה רוצה לברך, או האם, איך אמר לי רב ראים אתמול, וזאת הברכה, זה איך לא לברך, כן? כאילו זאת שאלה מהותית, כן? זאת שאלה מהותית. אבל כאילו מבחינת כאילו התרגום כאילו הראשוני של זה למקום שלנו, כל מי שדיבר על מתוקים לכאורה לא כיסה בהיגלה, לא כיסה לחמיד, לא כיסה קרקרים, הם לא היו שם. ההגדרה של רבי הגאון היא מביאה אותו לשם. השאלה היא האם יש פה בכלל מחלוקת בין ההגדרות האלה, או שבעצם כולם נכונים, כן?
כאילו, כולם מדברות
על מבחינה מהותית, על הכנת מאפים מדגן שהם לא מאבות קביעות צעודה, זה מה שכולם מתארים. אז אחד תיאר קרקרים, אחד תיאר עוגה, אחד תיאר פחזר, אבל בעצם אותו דבר. בבית יוסף נראה שהוא חושב שהם חולקים, אז צריך להגדיר רגע אז מה יסוד המחלוקת, אבל אתה חושש לכולם, אבל זה רק בבחינת חושש. כן, תשאלו למה אין נפקמינה אם אני חושש או לא, או מכריע שאני רוצה לקבל את כולם, זה אולי משפיע על השאלה שעלתה בגמרא בממה א' עמוד ב', שאלה פותחת של התוספתא והירושלמי, האם אתה תברך עליהם בסוף סעודה? כי אם אני בטוח שזה פת הבאה בכיסנין, כל שלושת ההגדרות, אז מה אני אומר לעצמי? אבל אם אני אומר מחשש, אז אולי באמת הם המועצי, ואז אני לא יכול לברך. ככה משנה ברורה פוסק, משנה ברורה אומר, אתה לא יכול לברך על פת הבאה בכיסנין בסוף ארוחה מזונות, כי אתה לא בטוח שזה פת הבאה בכיסנין, כי יש כמה הגדרות, כן, צריך... אז לכן, לשפה כן יש נפקמינה. טוב, אני יודע ששפת אותניה לי לא להגיד אני לא בטוח, כן? נכון? זה לא, נכון אבי? בטוח, אני חושש, כי אתה יודע מה יוצא מהחושש. השלב הבא הוא, שלמה לוי, זה בחוברת שלו, השלב הבא, היות ואתה לא בטוח אם מברכים על עוגה בסוף ארוחה ואומרים הנה מזונות או לא, אז מה השלב הבא אומר? בדיוק, וזה בטח אתם לא רוצים, אני מכיר אתכם, כן? אז לכן צריך פה... אני שותף למגמה לרצות לברך בורא פרי ולא לרוץ לשעקות, אבל צריך לדעת זו שפה שלמה. כלומר, יש פה כמה הגדרות וברור שיש להם איזה בסיס משותף, אבל עדיין ההנחה כאילו שיש פה מחלוקת, שיש פה מחלוקת, היא כן תניח שיש כנראה הבדל מהותי בין ההגדרות. זה לא קשה לראות שהרב הגאון שמובא בארוך הוא מהותית יש בו משהו שונה מאחרים, כי בפשטות אצלו נראה שזה אפילו פת שאינה מתובלת, כך הוא כותב, בין פת מתובלת בין פת שאינה מתובלת, אז מה אם כך מבדיל ביניהם? הוא כותב שעושים אותה כאחים יבשים. אז דבר ראשון נראה היובש, ככה זה נראה, הוא לא לחם אברירי רך, הוא לא פיתה, הוא לא טרי בקיצור. והדבר השני שהוא מתאר הוא שזה מנהג לכל ממנו קימה, שזה הולך ביחד כנראה. זה כנראה הולך ביחד, אבל פה יש הרבה יותר פוטנציאל לחם לעומת האחרים, שאתה יכול להגיד, הכנסת פנימה כל מיני תבלים וכו', פה יש יותר פוטנציאל, או במיוחד אם זה כיס, שממש זה לא רק שזה עיסה שיש בדבש, אלא יש פה ממש כיסנין עצמה בפנים. אז אולי מי שחשב שזה מחלוקת, רק שהוא לא יודע להכריע, הוא חשב שיש פה מחלוקת מהותית. על איך אני מגדיר אותו. כלומר, אולי מי שחשב שמדובר על כיס אני כמו הכיס לא היה מוכן לקבל את דברי רבי הגאון. אולי נחזור לחקירה שהיה קודם, האם זה לחם שלא מברכים או האם זה לא לחם, יכול להיות שיש פה הבדל גם בין ההגדרות. כלומר, הגדרת רבה יותר קרובה להגיד שזה לחם שלא מברכים עליו המועצה.
פיצה לא מתאים לאחד מההגדרות האלה, כאילו הרבה יותר ברוגיס דומה ללחם, אבל מצד זה לא אף אחד מהסיבוגים האלה.
למה פיצה לא? פיצה זה בצק, זה בצק שאתה שם עליו, זה פיצה שאתה שם עליו רסק גווניות, אתה שם עליו גבינה צהובה, כן?
זה סיבוב, זה לא דבר מתוק, זה לא דבר שהוא יבש, זה לא דבר שהוא בתור כיס, זה פשוט משהו שהוא דומה ללחם, אבל זה לא אחד מהסיבובים שאנחנו מכירים
כאן. אוקיי,
זה משהו שהוא הרבה יותר גורם ללחם מאשר שעברים, אבל זה לא נכנס לשם בגורם. איך קרה שהפיצה נכנסה פה למחלוקת והבורקסים לא תמיד?
אז גם הבורקסים, אנחנו נראה בשולחן ערוך, בסדר, פשוט לא נספיק היום, אבל אנחנו נראה בשולחן ערוך, גם בורקס הוא נכנס בשולחן ערוך, בסדר? הבורקס הוא סיפור הרבה יותר, הרבה יותר חמור, כי הבורקס הוא כיס, מצד שני הוא נאכל תמיד
בעיקר סעודה.
בדרך כלל הוא נאכל כמנה, מנה משים בורקס על הצלחת שלו כמנה בתוך סעודה, לא, כל מה שתואר קודם זה מתוק, מנה אחרונה, זה כלום לא נכון על בורקס. אנשים אוכלים בורקס שהם רעבים, בוא נאמר את האמת.
למה,
בורקס
זה כאילו
פה גלח,
זה...
לא,
מה שאתה אומר זה במילה ראשונה עם הרוטב בפטריות ובמלות מסרפים, או שאוכלים את זה כזה, שקונים את זה ביחד עם הקופסה של הרוגע.
אתה היית מרגיש בורקס כמנה אחרונה? אני רוצה לשאול דוגרי, בתור יהודי, בעל בית בישראל, שמארח כל מיני אנשים, אתה היית עושה את זה?
אני לא כל כך רוצה קנים, אז אני לא קונה את זה, אבל...
תראו בריא, כן.
הסיבה היא בגלל שזה מנוח, ואז אתה חוזר לרבה
איתו. לא, הבורקס הוא לא בדיוק אותו סיפור כמו ההוגות, הוא מתפקד אחרת. בכל מקרה, אלו ההגדרות של פת הבא וכיסנין. שאלה שנייה שעסקו בה ראשונים והאחרונים בעיקר עסקו בה, זה מה נקרא קביעות סעודה. הראשונים התעסקו בעיקר בשאלה אחת, והיא הפער בהגדרות בגמרא. מצד אחד הגמרא אומרת בראש העמוד כל שאחרים קובעים עליו סעודה, מצד שני בהמשך הגמרא אומרת, אני קורא את זה, שאני אתם דקבע סעודתיו עליו, אבל איך עד לא קבע סעודתיו עליו לה? אז מדובר לא על דרך בני אדם, אלא דרכו שלו. רגע, אז מה הגדרה? מה הגדרה? איך זה בריף? מה הריף כותב? אני קורא את הריף. הריף כותב, איך עד אכילה בתורת קביעותה מברך עליה המוציא? ועוקימנה בדקבע עליו. כן, האמת היא שבהתחלה הוא מסקנה, איך הדאכלה בתורת כיסנין בתחילה מברך בורא מיני מזונות ולבסוף ולא כלום, ואיך הדאכילה בתורת קביעותה מברך עליה מוציא. ומה זה תורת קביעותה? מה זה בתורת קביעותה? בריף.
לכאורה זה תלוי בו, בכל מקרה.
אתה רוצה לדייק בריף שזה תלוי בו.
למה?
תורת קביעותה. אני בולבל בריף. אני יכול להגיד שברמב״ם זה נראה כמאוד ברור, רמב״ם קצת אומר פעמיים, ואם קבע סעודתו עליה. אין פה צליל שיש משהו אובייקטיבי. אין פה צליל כזה. בראש אבל הוא מביא מחלוקת בנושא הזה בין רבינו משה, שאני לא בטוח מי זה, לבין הרייבד.
מה?
זה הרמב״ם אצלו?
זה לא הגיוני.
אני לא יודע, כי זה לא מתאים למה שכתוב ברמב״ם. זה לא מתאים למה שכתוב ברמב״ם שלי, אז לכן אני העדפתי להגיד שאני לא יודע מי זה. אבל הראש מביא, אני מקריא את זה, וכתב רבינו משה, זדים אחרים אינם קובעים, אפילו כשהוא קובע אינו מברך, דבטא רוב אז לינן ובטלה דעתו אצל כל אדם. אז והרייבד זה כתב, ואם היה קובע עליו אפילו משהו, הוא מברך עליו בתחילה, מוציא ובסוף שלוש ברכות, ונראית דברי רבינו משה זל. אז הרייבד אומר חד וחלק שאם אדם קובע סעודה, גם אם אחרים לא קובעים, הוא יכול, הוא צריך כבר לברך המוציא. לעומת זאת רבינו משה מה אומר? שאם אתה קובע ואחרים לא קובעים, בתא רוב אז לינן, בתלה דעתו אצל כל אדם. לא כתוב פה במפורש, אבל אני מניח שזה נכון, שאם זה דבר שאתה לא קובע ואחרים קובעים, שהוא יגיד אותו דבר, שזה מספיק להמוציא. כלומר, המחלוקת כאן היא מחלוקת מהותית, והיא האם קביעות סעודה הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי. אם אנחנו קובעים גדר אובייקטיבי של סעודה, אם אנחנו אומרים, אתה, איך שאתה מתייחס לזה? מה שלא נאמר בכלל אצל הראשונים, וזה בעיקר הדיונים באחרונים, זה מה נקרא קביעות סעודה. וכאן אפשר לראות מחלוקת מתודית. מתודית, כאילו, אני מסכים איתך, מתודית, כאילו, איך מפענחים את המונח הזה קביעות סעודה. כן, מרדכי אומר היה ברור להם, אתה יכול להסביר למה הכוונה?
לא, גם לא, כאילו, היום כל דבר חייב לעשות לו גדר, כל דבר חייב לבוא לאיזשהו תחום. נגיד שאני למדנו כיסוי ראש, אז אתה יכול, אפשר להגיע לאיזשהו הגדר, כאילו לאיזשהו אמירה בעניין כיסוי ראש, ואז באנו לראש כמובן, כאילו אומר, לא, אבל חייבים לקבוע גדר, חייבים להגיד ככה, כמה סנטימטר, כמה זה, כמה זה וזה, כי ככה ההלכה שלנו עובדת.
כן.
אז חייבים להגיע לאיזשהו מקום, למרות שבאמת זה לא, אי אפשר, כאילו, אי אפשר, יכול להיות שאתה תגדיר את זה כביצה או כזית, אבל אצל בן אדם אחר, חייבים להגיע לאיזשהו מקום, זה משהו יחסית חדש.
כן, אני לא יודע אם הוא יחסית חדש, כי המגמות האלה קיימות
בכל דבר, בכל תחום בהלכה.
בהרבה מאוד תחומים, אני רואה את הדברים ככה, בהרבה מאוד תחומים בהלכה, ההגדרות הראשוניות, כמו בתנאים, הם באמת מושגים יותר פתוחים, כי יותר חשוב להבין את המושג וליישם באופן המתאים ביותר, בצורות שונות, וכל אחד לפי מקומו וזמנו. נכון, אבל המהלך הזה שמערכת הלכה או משפט רוצה הגדרות אובייקטיביות, היא קוראת כבר בגמרא, היא בחלקה תקרה בראשונים מול הגמרא. אני לא יכול להסביר לך למה זה לא קרה בבת אחת בכל המקומות, אבל זה תהליכים שהם הרבה הרבה לפני האחרונים. שם דוגמה, לולב היבש, לולב היבש, בוא אני אתן לך דוגמה, לולב היבש פסול, מה זה בעיניך לולב יבש? מה הגדרה של יבש? מה נראה לך?
יבש?
כן, יש לי נעשה קצת לבן, כאילו כל אחד שעלו לולב יודע, נכון? זה לא נראה פשוט, מה צריך להגדיר מה זה לולב היבש? אני גם אגיד את הדבר הפשוט, בפשטות לולב היבש צריך כל שנה לולב חדש, כי הלולב משנה שעברה בטוח יבש. בא אותו, עכשיו תראה צורת חשיבה, זה צורת חשיבה מושגית, שבמקרה הזה, היות והיא נראית מופרכת לגמרי, אז אני גם כדאי להסביר למה הם בחרו בצורת החשיבה הזאת. כי לפעמים צורת החשיבה הזאת משתמשים בה כי ככה חושבים, לפעמים משתמשים בה כי זה עוזר לי להתמודד עם בעיה. ובאים התוספות ואומרים, בוא נלך לפרויקט השו"ת ונחפש איפה עוד בהלכה מופיע התייחסות לדברים יבשים, ובוא נראה האם שם יש הגדרה, ואז נעביר את ההגדרה. זה חשיבה מושגית. אז מה הם מצאו? הם מצאו את זה בתוספות בתחילת לולב הגזול, מצאו את זה באחד מהמומים של הבכור, זה שהוא התייבש, ושם יש הגדרה שנפרח בציפורן. ועל על, 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 על סמך זה באו תוספות ואמרו שלולב יבש, הכוונה לולב שהוא מתפורר, שהוא פריך ביד, ולכן לולב לבן בן שנה, מה מצבו? הוא לא נקרא יבש, כי הוא לא מתפורר, כי הוא פשוט הפך למשהו יבש. אתה עומד מול זה, אתה משתאה. עכשיו, יש פה חשיבה מושגית, אבל באמת, ואם מבינים את הרקע, הרקע הוא פשוט, שבאירופה אין אין דקלים, יש להם קושי להשיג לולב טרי כל שנה, כי אם לי מובן מאליו שכל שנה יש לי לולב טרי, זה בכלל לא מובן מאליו אצלם. כן, מספיק להזכיר גם על האתרוגים את התשובה של תרומת הדשן המפורסמת, שהיה להם אתרוג אחד שרצו לחלק אותו לארבע ולשלוח רבע אתרוג לכל קהילה, כי לא היה אתרוגים בכלל. אז זה אולי במקום שזה נראה מופרך, אז אתה משתמש בחשיבה מושגית כדי לעשות את זה. אני אומר בכנות שלפעמים עושים את זה פשוט כי ככה החשיבה הלכתית עובדת. כלומר, אתה מרגיש או מחפש את הסיבה החיצונית שדוחפת שזה נראה לך ממש מוזר לגמרי, כן, מופרך לחלוטין. כן, זה לא יפתיע שהרייבד הפרובנצלי שחי באקלים ים תיכוני הוא חולק על תוספות, הוא אומר מה פתאום כל שנה לולב טרי, זה נראה הגיוני ככה. אז זה קיים המון. עכשיו, בדוגמה שלנו אפשר לראות את זה, אני פשוט בגלל שהיום לא הייתי באוטובוס בשעות לא מתוכננות, אז אפילו היה לפני את שולחן ארוך, אז אני לא יכול לעשות את הדברים אתכם בפנים, אבל מהדברים שאני קראתי בסקירה של הרב שלמה, אז יש קו אחד שלי נראה קו הפשוט, שכדי להגדיר מה זה קביעות סעודה צריך להיות במושגים ששימשו אותנו עד עכשיו. אם אתה אוכל אותו כדי להסביע את רעבונך, ואם אתה אוכל אותו כדי לאכול מתוק, כן? כי אתה רוצה לקסוס קצת. זה הדבר, ולכן כאילו בהגדרה הפשוטה, מי שיוכל פיצה כי זה אוכל צהריים שלו, אז הוא קבע סעודה. כן? מי שיקח בורקס וזה המנה העיקרית שלו, אז הוא נקרא אדם שקבע סעודה, כי הוא אוכל אותו כמנה עיקרית, כי הוא אוכל אותו כסעודה. כן, בלי לבדוק גרמים, בלי לבדוק, זה לא סותר את מחלוקת רבינו משה והרייבד, כי גם לפי תפיסת הראש, שזה משהו קבוע, הייתי אומר, האם בני אדם אוכלים את הדבר הזה כארוחה, ועוד אני זכיתי לראות הרבה מאוד אנשים שאוכלים פיצה למנה עיקרית, אז גם לפי שיטת, כמו כארוחה, אז גם לפי שיטת הראש, מה אני יכול לומר לעצמי? פיצה זה עכשיו קביעות סעודה, מה כן אני אשאל? כמה חתיכות פיצה אוכלים בני אדם כדי שזה יחשב ארוחה, כן? היות והמקובל הוא שחתיכה אחת של פיצה היא לא מסביעה, אז ככה רב משה פיינשטיין מגיע לשתי מנות פיצה ליטול ידיים, הוא ככה מגיע לזה. כן, אבל כאילו הקו החשיבה צריך להיות
ליטול ידיים על חתיכה אחת?
סליחה?
ילד בן 8 יגיד ליטול ידיים על חתיכה
אחת. אז פה עכשיו אתה הולך לשאלה של מה דרך בני אדם, ופה אתה כבר שואל עוד שאלה השאלה הזאת אומרת שקבעתי אובייקטיבי, אובייקטיבי זה שאנשים בני 30 או בחורי ישיבה רעבים קובעים לכולם, או נגיד מה אובייקטיבית לילדים, כאילו ברגע שבחרת הגדרה אתה עכשיו עוד פעם מתחיל לפתוח אותה, אוקיי, בסדר גמור, אבל לפי זה, לפי הקו שלך, כן, ילד בן 8 שאוכל מנה אחת של פיצה, זה הסעודה שלו, זה הארוחה שלו, כן, כאילו זה נראה מאוד הגיוני. יש אחרונים שעובדים ככה, למשל בשם אגרא מובא, שאגרא אומר קביעות סעודה זה מה שהיית אוכל לארוחת בוקר, ארוחת ערב, כן? אצל אגרא כנראה יש 3 ארוחות ביום.
כן, זה רק זה מה העיקרית, כי בורקת ברור שלא מצפיע, אבל זה המנה העיקרית שהיא ביחד עם הסלט הקודש וזה, זה ארוחת ערב.
מצוין. אז זה כבר עוד מגן אברהם, שהמגן אברהם אומר קביעות סעודה, אתה לא שואל האם קובעים סעודה על הפת, אלא האם הפת הוא חלק מסעודה שאתה קובע עליה סעודה, או לשון אחרת, האם זו ארוחה שהיא ארוחת צהריים שלך, ארוחת ערב שלך. ואם הארוחה הזאת יש בה את הפת הבאה בכיסנים, נגיד הבורקס, והוא חלק ממכלול שעליו אתה קובע סעודה, אז זה נקרא קביעות סעודה. הרב שלמה לוי נורא ניבל, מה, אז אם בן אדם אוכל סעודה ויש איזה קצת פת הבאה, לכן הוא מתעקש שהמגן אברהם מתכוון לומר שלא חייבים שהפת הבאה בכיסנים היא תהיה לבדה קביעות סעודה, אבל היא כן צריכה להיות ציר מרכזי בסעודה הזאת, צריכה להיות מנה עיקרית. כן, כבר הדוגמה, הבורקס בשר נגיד, הוא מנה עיקרית, הוא לא...
בורקס תפוח אדמה של הילד, שתכלס זה מוגדר אותו מנה עיקרית, אבל זה חתיכת דבר כזה.
זו שאלה טובה, אני לא יודע. כמו בורקס כמודל, בורקס כמודל, אני לא יודע אם מה שאני אומר נכון על כולם, לכן זה דורש בדיקה, אבל אני אומר כמודל חשיבה. כשאני נכנס עם הילדים ככה למאפייה והם רעבים, הבורקס יותר ילכו אליו כי רעבים, והעוגה יותר כי כיף לאכול עוגה. יותר זה ככה, זה נראה ככה, כן? כאילו דברים שנאכלים כדי שזה עכשיו ארוחה שלך. זה קביעות סעודה, זה נראה מאוד הגיוני, כן? כנגד זה יש אחרונים שעבדו כמו התוספות שם בסוכה, ואומרו רגע, סעודה? בוא נחפש בהלכה איפה יש שיעור קביעות סעודה, בוא נחפש סעודות בהלכה, ואז נמצא סעודות, משהו שיעור הסעודה עכשיו זה שיעור קביעות סעודה, ואז לאיפה הם הלכו? וזה בעיה לדעתי לא פשוטה מבחינת צורת החשיבה. חלק הלכו לסעודה הכי מינימלית, וזה דברים שלמדנו אותם ברבטרה, לא יודע אם מישהו זוכר ששיגו את התוספות ריד, אז הנה עכשיו זה מתעורר. חלק אמרו הסעודה המינימלית זה סעודת המן, זה הסעודה המינימלית. ומה היה המן? אומר לגולגולת. אז עכשיו אני הולך לעבוד לפי שיעור המן. למה זה שיגע את התוספות ריד? כי זה סעודה מינימלית, אבל השאלה היא צריך לבדוק מה הסעודות שלנו. כאילו הריד מה ששיגע אותו שם היה ממש היה לו צער מזה שהשיעור הוא מזון שתי סעודות במשנה שם בפאה, אין פוחתים לעני עבר בכיכר ופודיון, שזה עוד פחות מהמן. הוא אומר, מה זה ארוחת רעב הזאת שאתה נותן? אז מה שהרגיע אותי זה שאין פוחתים, פוחתת יותר, כן? כאילו זה המינימום, בסדר, אבל ברור שזה לא אידיאלי, כן? וככה מגיעים גם לשיעור של 3-4 ביצים, אם ראיתם, לקחו את זה מעירובין, כאילו, כשאתה עושה עירוב, אתה צריך לשים בזון שתי סעודות, וזון שתי סעודות זה 3-4 ביצים, וכך הגיעו לשיעור, שאנחנו צריכים לתרגם אותו לגרמים, כן? כאילו, אם אתה אוכל כמות שהיא 3-4 ביצים, יש כאלה שאומרים, ידידי הטוב, זה כבר שיעור קביעות סעודה, כי בהלכות עירובין, מי שישים כמות כזאת, הוא מתחייב. זה כמובן גדר שאומר לא לאכול הרבה עוגה, כן, בלי נטילת ידיים. המשנה הברורה נוטה לפסוק כמו שתת הגרא באופן מהותי, שזה לא 3-4 ביצים, אלא זה סעודה. כן, זה נקרא קביעות סעודה. זה הגדרים העיקריים שאני אומר, אני לא מדייק בפנים פה בגלל הדרך הספרים שלי הבוקר, אבל אני מאוד מבקש מכם, גם אני אשתדל לעשות את זה. כן, אני מקווה שהדינר ייתן לי עוד ללמוד היום. וזה תעבור טוב על תור בית יוסף, לעבור השולחן ערוך ושנה עבורה, אני אבדוק לעצמי את כמה צריך לסגור את ההגדרות, ועל רקע זה מה אנחנו יכולים לעבור ולעשות? להתחיל לשאול על פיצה, בורק, כל, תרגם את זה. שבחינת ספרים שעשית את תרגום, אז החוברת הזאת של הרב שלמה שהעליתי אותה לקבוצה, רימון חסם אותה היום?
לא. יפה, אז... אני צריך להיכנס לקבוצה, מישהו אלה, מורדכי אלה את זה לקבוצה.
לרשת. מצוין. אז הרב שלמה לוי, זו חוברת טובה מאוד, שאתה יודע.
שאספתי מדעתי, שאתה מחפש בג'ים שלך, ברוכים הבאים שירו ד', וזה מגיע ללינק שצרפת לקבוצה, ובתוך זה יש כמה להיכנס לקבוצה.
סבבה. בכל מקרה, החוברת של הרב שלמה היא חוברת, היא יסודית והיא טובה. יש בה גם הרבה הרבה מערבולות של למדנות, שזה קצת מסרבל את הקריאה, כי זה פשוט ארוך, אבל תוכלו לראות פרק אחד מסכם את הסוגיות, פרק אחד מסכם את ההגדרה של פתווה וכיסנים, הוא מסכם את ההגדרה של קביעות סעודה, והפרק שאני עוד לא עיינתי בו, זה הפרק שהוא עובר לפי זה לכל המאכלים של היום. כמובן, אנחנו צוידים גם אפשר בזאת הברכה, ברכת השם, וכיד השם הטובה עלינו, בסדר? תיאמון?